לפי שעה, יומן החדשות של אתר ערוץ 7. מגיש שמעון כהן.
שלום לכם, יום שלישי, כף בית תמוז, תו שין עין תת, וביומן לפי שעה היום. גם היום אנחנו פותחים עם ענייני האיחודים והחיבורים בימין. יהיה איתנו מיד הרב חיים דרוקמן, ראש ישיבות בני עקיבא, ואנחנו נבקש ממנו להתייחס למהלכי החבירה של מפלגות הימין. נבקש לשמוע אם ישנם מגבלות, איסורים או גבולות גזרה שצריך לקחת בחשבון במסעים ומתנים בדרך לאיחוד הנכסף. ומכאן נעבור לעניינים אחרים לגמרי. בעקבות האירוע הטרגי שהוביל לפטירתו של פעוט שנשכח ברכב אתמול, מועלות שוב ושוב הצעות טכנולוגיות כאלה ואחרות שתכליתן לבלום את התופעה. איתנו כאן הפרופסור צחי בירק. יש לו פתרון שלא מצריך שום השקעה כספית ויכול לפתור את הבעיה ממש החל מהיום בערב. איך זה קורה? מיד בהמשכו של היומן. מאות אזרחים, בהם כ-150 פרופסורים, כ-50 רבנים מובילים, חתמו על עצומה שהוגשה לנשיא המדינה, לראש הממשלה ולשר החוץ, גם ליושב ראש הכנסת, בקריאה לבלום את ההתעמרות של המשטר הסיני במתרגלי פאלון גונג, ולא רק בהם. אנחנו נהיה כאן עם אחד ממובילי ההחתמה, פרופסור יעקב לוי, מנהל מחלקת השתלות לב בשיבה, הוא גם נציג ישראל בארגון הבינלאומי רופאים נגד נטילת איברים בכפייה. נשמע ממנו על העצומה הזו ומה באמת מצפים מנסחי העצומה מהמנהיגים בישראל הקטנטנה לפעול מול האימפריה הסינית. חמש שנים מצוין היום למבצע צוק איתן, ואנחנו נדבר כאן עם סמל ראשון מתן דנסקלר, פעיל לארגון האמת שלי. הוא יספר לנו את סיפורם של חיילי המילואים אז במבצע ההוא. הוא יספר לנו על הקרב הקשה בסג'איה ועל השיקולים שהובילו לדחות פעילות תוך סיכון חיילי צה"ל על מנת שלא לפגוע באזרחים פלסטינים ברצועה. וגם היום הוא יום כף בתמוז כאמור, זהו יום פטירתו של בנימין זאב הרצל, הוא נפטר לפני 115 שנים. נדבר על דמותו ועל היחס אליה בקרב גדולי ישראל. יהיה איתנו כאן ההיסטוריון הדוקטור יוסף שרביט, שחקר וכתב על השוני ביחסיהם של גדולי ישראל לדמותו ופועלו של הרצל. באולפן שמעון כהן, מיד מתחילים. הימים האחרונים מעסיקים אותנו סביב סוגיית החיבורים במפלגות הציונות הדתית והימין בישראל, ואיתנו נמצא על קו הטלפון ראש ישיבות בני עקיבא, הרב חיים דרוקמן. שלום הרב.
שלום, שלום.
איך אפשר, או איך אי אפשר יותר נכון, לעשות את החיבור? מה אסור שיהיה באותו חיבור? מה גבולות הגזרה להבנתו של הרב?
קודם כל, אין לי שום איסורים. אני חושב שהכרח מה שצריך לעשות, שאף קול לא ילך לאיבוד, שכולם יצביעו בכיוון של קשור לשמירה על ארץ ישראל, שהיא נשמת אפנו, ושלא נאבד קולות. ולכן צריך לעשות את הדברים בצורה אחראית ביותר, כדי ששום קול לא ילך לאיבוד. זאת אחריות שלנו. וצריך להגיד את האמת, הציבור הוא רוצה אחדות. אי אפשר להתעלם מהעובדה שהציבור רוצה אחדות, וזה דבר חיובי מאוד שהציבור רוצה אחדות. אז אני בטוח שבסופו של דבר, כך אני מניח, שאומנם אין הרבה זמן, אבל אני בטוח מדובר באנשים אחראיים מאוד, ואני בטוח שבימים הקרובים אנחנו כולנו נוכל לברך על המוגמר ולהפשיל שרוולים ולדאוג שאכן עם ישראל בהמוניו ילך להצביע ולהצביע בכיוון הנכון.
כל הזמן מדברים על שאלת הצוותה של הילד שקד בראש ומעלים את אותה התנגדות של אותה קבוצת רבנים להצוותה של מי שאינה שומר מצוות. איך הרב רואה בכלל את ההתנגדות הזו?
אני מודה ומתוודה, אני לא רוצה לדבר עכשיו על כך, למרות שיש לי ודאי עמדה בנידון, כי אני רוצה שהדברים יסוכמו באופן מעשי, יסוכמו בכיוון הנכון והאמיתי, בלי שום לחצים, אלא מתוך הבנה מה טוב לעם ישראל, מה טוב לעניין. ולכן זאת הסיבה שאני לא אגיד שום דבר בעניין, למרות שיש לי דעה ברורה ביותר. אבל כך נראה לי, אם רק מבחינת ההתעניינות מה דעתי, אולי אחרי שהכל ייגמר אני אהיה מוכן גם להגיד מה הייתה דעתי בנידון.
אז אני ארצה בכל זאת לשאול את הרב, האם באופן עקרוני, צריך להיות הבדל בין מצב שבו באמת מפלגת הציונות הדתית, המפד"ל ההיסטורית, הבית היהודי, מציבים בראשם את אדם שאיננו דתי, וזה לא משנה גבר או אישה, או שמדברים על זה שמפלגת הציונות הדתית נשארת אוטונומית לעצמה, אבל במסגרת האיחוד, בראשו של האיחוד, שאיננו שייך רק לציונות הדתית, יהיה מישהו שאינו דתי. צריך להיות הבדל בעניין?
עקרונית יכול להיות הבדל בעניין, בוודאי ובוודאי שבראש הציונות הדתית צריך לעמוד יהודי ציוני דתי, גם בהשקפה שגם באורח חייו המעשיים, בוודאי חייב להיות כך. ואני בכוונה לא רוצה להגיד גם יותר, כי כבר אם אני אגיד יותר אז אני מתערב במה שעומד להיות, ואני לא רוצה להתערב, כי אני סומך על אנשים שהם באמת כולם רוצים את טובת העניין, שום דבר איננו אישי, ואף אחד לא דואג לאגו שלו, אלא דואג לעניין. אז אני מקווה שאחרי שהכל ייגמר, עם ישראל יהיה מרוצה, ויתמוך בהמוניו ברשימה הזאת.
הרב חיים דרוקמן, ראש ישיבת בני עקיבא, תודה רבה על הדברים. כל טוב ובשורות טובות.
שלום, שלום.
שלום וברכה. בעקבות האירוע הטרגי שהוביל לפטירתו אתמול של פעוט שנשכח ברכב, מועלות שוב הצעות טכנולוגיות ואחרות רבות, שתכליתן לבלום את התופעה הכואבת, המטרידה הזאת שמלווה אותנו מדי קיץ בשנים האחרונות. אנחנו רוצים לשוחח עם מי שיש לו פתרון שלא מצריך השקעה כספית כלשהי, ועם זאת יכול להיות ששם נמצא את המענה לאירוע הכואב הזה. הפרופסור צחי בירק, שלום לך.
שלום וברכה, ובאמת חבל ומשתתף בצער המשפחה הזו וקודמותיה שקרה לנו אותו דבר.
כן, והצעה שלך מאוד פשוטה, סליחה שאני מכניס כוכבית, מוזר שלא חשבו עליה קודם.
כן, האמת היא שאני חשבתי על זה כבר לפני 3 שנים וניסיתי ללא הצלחה לדחוף את זה בדרכים שונות, אבל היות ואי אפשר להרוויח מזה כסף כי זה חינמי, זה כנראה לא מעניין כל מיני גורמים.
זאת הערכה, זאת אומרת, עוד לפני שאנחנו מדברים על הפטנט המופלא שאתה עומד לספר לנו עליו, זאת להערכתך הבעיה, זאת אומרת, אף אחד לא ירוויח מזה, אז לאף אחד אין אינטרס לקדם את זה שיווקית?
אני חושב שזה המצב לאחר שניסיתי לפחות ב8 מקומות שונים במהלך 3 השנים האחרונות.
שזאת בעיה כואבת בפני עצמה, זאת אומרת, באמת, אם אלה השיקולים, אנחנו במצב מאוד מאוד מדאיג, אבל בואו ככה נשאיר את הספק בעניין הזה. עכשיו בואו ניגש רגע לעניין עצמו.
אז קודם כל אני מעדיף, לפני שאני ניגש לפתור בעיה, אני מעדיף להבין מה. ובנושא הזה ישנם שני מתארים בעייתיים. אחד הוא מצב שבו נהג עוזב רכב ופשוט שוכח שם ילד. אבל יש גם מתאר נוסף, והוא שנהג יוצא מהרכב, משאיר ילד ביודעין, רק לרגע. כי הוא רק הולך להביא את שני האבטיחים מהירקן, ואז אולי זה לא חוקי, אבל זה כן הגיוני להשאיר את הילד, כי הידיים של הנהג תהיינה תפוסות, והילד עלול לרוץ לכביש. אז הוא משאיר אותו רק לרגע, אבל אצל הירקן הוא נתקל בחבר שלו, דעתו מוסחת, וכולי וכולי, וזה הופך לשכחה. אז כל פתרון צריך לדעתי להתמודד עם שתי האפשרויות האלה, לא רק עם הראשונה שהיא הנוחה יותר במרכאות לכל מיני פתרונות.
כן.
ועכשיו נעבור
לפתרון עצמו.
הפתרון, כאיש הייטק הוא דווקא פתרון לואו-טק, אבל הוא פתרון מתוחכם. והוא אומר בסך הכל את הדבר הבא. אדם מכין לעצמו בבית תליון בצבע כתום, גדול, רצוי קצת מכוער, שיש עליו ציור של מכונית, ראש של ילד, וכתובית, יש לי ילד במכונית או באוטו או ברכב, משהו כזה. את התליון הזה הוא עונד ברגע שהוא שם ילד ברכב, ומסיר אותו רק אחרי שהוא הוציא את אחרון הילדים. אין כאן עניין של שכחה, כי כששמים ילד במכונית אין נסח דעת, האדם מרוכז בילד. ועכשיו, אם אדם יוצא מהמכונית והתליון עליו, א', סביר שתוך דקות ספורות הוא עצמו יבחין שהוא ענד את הדבר המצחיק הזה, ויזכר, אבל גם אם לא, כל אדם שהוא נתקל בו, רואה אותו עונד תליון מוזר כזה, ומיד שואל אותו. ואז או שהוא אומר, אוי, תודה שאמרת לי, אבל האמת היא שרק קפצתי לירקן, זה בסדר, או שהוא תופס את הראש ואומר, אוי ואבוי, רץ לאוטו, והילד ניצל. זהו זה. עכשיו, תליון כזה, כל אחד יכול להכין לעצמו הערב בבית, וממחר בבוקר הבעיה יכולה פשוט להיעלם.
זה פשוט מדהים, זאת אומרת, אנחנו כל הזמן עם האפליקציות והטכנולוגיות, ואיפה לשים את הטלפון ואולי לשים את הארנק, ואתה אומר לנו, כל כך פשוט לחזור לימי הביניים, למשהו על הצוואר, והכל יהיה יותר פשוט.
כן, פתרון צריך לטעום את הבעיה, אני גם אומר על זה עוד שני דברים בשוליים. אחד, אני חושב שכשנהג עונד תליון כזה, זה גם מכניס אותו למצב נפשי של אחריות על ילד. אז יכול להיות שגם הנהיגה תהיה קצת יותר זהירה. נוסף על כך, נוסף על כך, אין שום בעיה לחוקק כמו חגורות בטיחות. וגם לאכוף. אותו שוטר שמחפש היום נהגים שלא חוגרים, או שמשתמשים בנייד בזמן נהיגה, יכול לראות מיד שיש ילד באוטו, והנהג אינו עונד, ולקנות אותו כמו על אי חגירת חגורה.
זאת אומרת,
ואם תופסים אותו מחוץ לאוטו בלי זה, כפל כנס, ואם חס וחלילה קרה אסון, אז זה גרימת מוות ברשלנות בכלל בלי היסוס, כי אין פה שום שכחה ושום דבר. סתם רשלנות.
הנושא הזה של האכיפה, שאתה מכניס כאן את עניין השיטור ושוטר שרואה את המצב, ובאמת נצרח, כי יכול להיות שבשלב ראשון, לפחות בימים הראשונים, עכשיו אנחנו נשמיע את דבריך לעם היושב בציון, בימים הראשונים, ככה לאנשים ירגישו קצת נבוכים לקחת תליון כזה, אז באמת אם יוצאת הוראה, יוצאת איזושהי חקיקה שמחייבת את הציבור, אז אין מה לעשות, אני חייב לקחת את התליון המכוער הזה, לשים עליי ובכך לזכור את מה שקורה בספסל האחורי.
זה נכון, ואני מעדיף אבל לתקוף את זה גם מעוד שני כיוונים. אחת ההצלחות הכי גדולות של מדינת ישראל בעשיית מעשים חיוביים, הייתה בשנות ה-60 בנושא כתיפת פרחי בר, או איסור כתיפת פרחי בר. והצורה שזה בוצע אז היה דרך ילדי בית הספר. גם כאן אפשר בכל גן, כיתה א', להכין את זה בגן, ולהסביר לילדים, והילדים יציקו להורים. א', אם יביאו את זה הביתה, אז כבר יהיה. וב', הם יציקו להורים, איפה, למה, מדוע אינכם עונדים את התליון. זה מכיוון אחד. הזרוע השנייה של המלקחיים, אתמול בדיוק הצגתי את זה לחברת כנסת, שאני לא אציין את שמה, צעירה, היא התלהבה, ואמרה, אבל אתה יודע, אנשים אולי התביישו לענות, אז אמרתי לה, יופי, אז הנה, קחי דוגמה ונתתי לה, ואת כמנהיגה, בואי תענדי את זה עכשיו בכל אירוע שאת משתתפת בו, גם כשאין ילד באוטו, כדי שישאלו אותך ותסבירי, ותתני לזה את הלגיטימציה במרכאות, את הדוגמה, את ה... זה שזה בסדר, אתה לא חריג, אלא זה בסדר, זו הנורם.
ותגובתה להצעה הלא יפה ויזואלית, אבל יפה ערכית הזו?
התגובה תיבחן במעשים.
מדהים, כל כך פשוט, ובאמת, כמו שאמרת, ממחר אין את הבעיה הזאת יותר. זה דבר ש...
נכון, זה פשוט, זה מדהים ומתסכל, פשוט מתסכל, כי כל פעם שמת עוד ילד, ואני יודע, שאני יודע ומנסה כבר, היום זה כבר 3 שנים, להפיץ את זה, נכון שאני לא אשם, אבל עדיין זה אוכל את הלב. אז פשוט חבל.
כן. פרופסור צחי בירק, אני מאוד מודה לך על הדברים, ונקווה שמכאן תרמנו משהו בהפצתו של הרעיון המבורך הזה. תודה ויום טוב.
בעזרת השם, תודה, תודה, ביי.
כל טוב. חמש שנים חלפו מאז מבצע צוק איתן. אנחנו אומרים שלום למי שהיה שם ברגעים הקשים של המבצע בסג'איה, סמל ראשון במילואים מתן דנסקר, שלום לך.
שלום, צהריים טובים.
נציין, אתה פעיל בארגון האמת שלי, הארגון שמספר את סיפורם של חיילי המילואים בישראל, בעצם אל מול מבקשי רעתה של מדינת ישראל, ואנחנו חוזרים איתך אל הקרב ההוא, והשיקולים שהובילו בעצם לדחות פעילות תוך סיכון של חיילי צה"ל, כדי שלא לפגוע באזרחים פלסטינים.
בהחלט, אנחנו מדברים על, קודם כל על ארגון האמת שלי, אנחנו ארגון בעצם של חיילי מילואים, אנחנו לא משתייכים לאף צד במפה הפוליטית, יש לנו מטרה אחת, והיא לוודא שמטרה פוליטית ראויה ככל שתהיה, לעולם לא תהיה על הגב של חיילי צה"ל. אנחנו נוסעים ברחבי העולם, והמטרה שלנו בעצם ליצור גם קואליציה בינלאומית וגם לחלחל התודעה הפנימית פה במדינת ישראל, על הזכות של חיילי צה"ל להגן על עצמם, על המלאכת קודש שהם עושים, ולהקנות להם את כל הכלים האפשריים לפעולות שהם צריכים לעשות למען האזרחים כולם פה במדינת ישראל.
אגב, יש, רגע, לפני סג'איה, יש אוזן קשבת בעולם על זכותם של חיילי צה"ל לקבל את כל מה שדיברת עליו כרגע?
אני חייב לומר לך שבאופן די מפתיע, אחד הדברים החזקים שאתה רואה זה כשאתה מעביר את הכדור למגרש של הצד השני, כשאתה אומר להם, האתגרים שהצבא הישראלי עומד מולם, זה בסוף האתגרים שכל הצבאות הדמוקרטיים בעולם הערבי עומדים מול, המערבי, סליחה, עומדים מולם, אתה רואה שיש שם איזשהו שינוי. אני לא יכול לומר לך שיש מהפכות, אני יכול לומר לך שבשלב הזה יש שינוי בתפיסה, יש חיילי מילואים שלנו שנעמו לצורך העניין בוועידת זכויות האדם, בז'נבה של האום. ובפעם הראשונה, אל מול נרטיב השנאה, מול התפיסה שאומרת שחיילי צהל הם ברברים, אתה רואה ישראלי, אגב, בניגוד לארגונים אחרים, עם פנים גלויות, חייל מילואים גאה, שלא בא ואומר שהמציאות מושלמת, הוא בא ואומר שהמציאות היא מורכבת, ובתוך המציאות המורכבת הזו יש זכות, כמו לכל צבא אחר בעולם, זכות לחיילים שלנו להגן, לעשות את הדבר הבסיסי ביותר, להגן על האזרחים שלהם. אני לא יכול לומר לך שכולם מקבלים את זה בצורה הטובה ביותר, אנחנו מכירים את המציאות הבינלאומית ואת מעמדה המורכב של ישראל בעולם, אני יכול לומר לך שאנחנו אבל רואים תמורות מאוד מאוד משמעותיות בכיוון.
עכשיו בוא ניגש אל הקרב ההוא, שבאמת ככה נצרב בתודעה הישראלית, בוא ספר לנו מנקודת מבט של מי שנמצא והיה שם בפנים.
תראה, אנחנו מטבע הדברים, הייתי אז מפקד, הייתי מפקד כיתה בפלוגה א' של גדוד 13, מקבילה לפלוגת המסייעת המפורסמת שבה בעצם נהרגו החברים הגיבורים בנגמש, גדוד 13 של חטיבת גולני, אנחנו נמצאים בקיבוץ נחל עוז ביום שישי, בעצם ממתינים לפקודת ההתקפה שלנו, כבר נמצאים בתוך כלי הנמר, בתוך הרכבים המשוריינים, ובעצם ממתינים לפקודה עם מטרה ותכלית שהיא מאוד מאוד מדויקת. אנחנו אמורים להיכנס לשכונת סג'איה, הידועה לשמצה כמובן, ובעצם לפוצץ את מנהרות הטרור שכוונו שם לעבר הקיבוצים בעוטף עזה. כשאנחנו נמצאים בתוך הנמר ממש באותו הערב, אנחנו בעצם מקבלים פקודת דחייה. עכשיו, פקודת הדחייה הזאת, אנחנו יוצאים החוצה, אנחנו הרי חיילים פשוטים, אנחנו לא מעורבים באסטרטגיה הגדולה, הם אומרים לנו שאנחנו לא ניכנס הערב, אנחנו דוחים את ההתקפה ב-24 שעות, כי מסתבר שבצד השני, בסג'איה, מה שאנחנו יודעים, לא רק מעדויות שלנו, אלא גם מעדויות של האום, בעצם הצד השני מחזיק באזרחים כבני ערובה, ובאפשרות, במצב שנוצר, כמעט בלתי אפשרי להיכנס באותו ערב, מבלי להביא לפגיעה מאוד מאוד רחבה באוכלוסייה האזרחית.
באיזה שלב, ברמה של ממקף, מבינים שאלה השיקולים, או שזה דברים, שאלה דברים שנשארים ברמת ממפי וצפונה?
תראה, כמובן שבשלב הראשון אתה לא מבין. כל מה שאתה ניזון ממנו זה השיח שיש בדרג הפיקוד, נקרא לו הנמוך יותר. לאחר מכן, כבר, אבל כשאני אומר לאחר מכן, אני מתכוון כבר באותו הערב, כשמדברים איתנו בעצם המפקדים הבכירים יותר, אז אנחנו מתחילים לקבל תמונת מצב של הסיבות לאותה דחייה. זאת אומרת, אתה לא מעורב בכל פרט ופרט, בסוף יש לך את המשימה שלך, אבל אמירה כזאת נאמרה בפירוש. הנה אני כאן בקולי הגלוי, ואני אומר אמירה כזאת נאמרה בפירוש, שהדחייה, סיבת הדחייה קשורה למצב החזקת האזרחים בצד השני כבני ערובה.
ומה התגובה של חיילים שהם בעצם כמו קפיץ דרוך כרגע, אתה אומר בתוך הנמר מקבלים את הפקודה, ואחרי זה עוברות כמה שעות ומתבררת להם סיבת הפקודה. מה השיח? מה מרגישים?
תראה, ממה שאני זוכר, ואני יכול רק כמובן לדבר על מה שאני זוכר מנקודת מבטי כמפקד כיתה, אתה לא מייחס את זה כל כך הרבה מערך חשיבות, זאת אומרת, האדרנלין דופק, אתה מאוד מאוד ערוך לגבי הפקודות, יש לך דאגה גם לדברים לוגיסטיים, גם לאכול שזה דבר חשוב. בסוף אני לא יכול להגיד לך שיש איזשהו דיון עמוק שמתנהל סביב הסוגיה הזאת ברגעים הראשונים. מה שקורה לאורך השנים, הדבר הזה מחלחל, ואיתו גם הבנות חדשות ודיון, בעיקר דיון, פחות מסקנה, שחשוב לעורר בקרב החברה האזרחית פה בישראל, וגם בקרב הקהילה הבינלאומית.
עכשיו, ההחלטה הזאת משמעותה שלפחות אתם ככוח, או אתם והאחרים, הכיתות והפלוגות האחרות, נמצאים באיזושהי מגננה, או שיש באמת איזשהו סיכון של ממש בעקבות ההחלטה הזאת?
תראה, ודאי שיש בסיכון. אני לא חושב שצריך להיות סטודנט בווסט פוינט או אסטרטג צבאי בכיר בשביל לדעת שיש בדבר הזה סיכון. הרי התקפה נקבעת על פי שין, מה שאנחנו קוראים בצבא, על פי יד וגבול גזרה, לא סתם, משום שסבורים שזה השעה האולטימטיבית לתקוף. אז דחייה, בוודאי שיש בה מימד של סיכון. צריך לומר, מלחמה בכלל היא כמובן דבר שהוא מסוכן. אנחנו לא באים פה לתקוף את הצבא ולא מתיימרים, אני ודאי לא מתיימר לומר שאני בהכרח לא הייתי מקבל את ההחלטה הזאת. כל מה שאנחנו אומרים, אני אומר, שאל מול כיתונות השנאה והשקר, כולל מארגונים פנים ישראלים, הסיפור הזה צריך לחלחל עמוק עמוק בתודעה של עם ישראל והקהילה הבינלאומית בכלל. איך צבא ישראלי, בסיטואציה מורכבת מאוד פה במזרח התיכון, מקבל החלטה שמסכנת את חייליו בשם האתיקה הצבאית של הגנה על אזרחים גם בצד השני. אפשר לאהוב את זה, אפשר לא לאהוב את זה, אבל לעובדות אי אפשר להתווכח, והעובדות האלה, אני חושב, צריכים לעורר דיון מחדש בחברה הישראלית.
אמרת שאתה עצמך, לא יודע אם היית מקבל פקודה אחרת או החלטה אחרת, אבל בכל זאת, היום יש לך איזושהי נקודת מבט, גם בגלל ששמעת חברים אחרים, וגם שהתקיימו דיונים שאתה ניהלת או שאתה השתתפת בהם, בארץ ולא בארץ. יש לך איזושהי נקודת השקפה שאולי אומרת בכל זאת היום, היית חושב אחרת? לו היית שם?
תראה, אני לגבי אותו רגע ספציפי בסג'אי, אני חושב שיש איזה משהו כללי יותר שניתן לומר. אני חוזר ואומר, לגבי אותה החלטה ספציפית, אני חושב שצריך לומר, היא גם מסוימת של ענווה, ואל תדאג, זה לא תמיד בצד החזק שלי, אז אני אומר את זה במקרה הזה, שבאמת, אני לא יכול לומר בהכרח שלא הייתי מקבל את ההחלטה הזו. אבל כן, מתוך דיונים, גם שהאמת שלי קיימה, אפילו בחורף האחרון בוושינגטון, על הסיפור של צבאות בכלל בעולם, ארגוני טרור שמחזיקים אזרחים כמגן אנושי, אני יכול לומר לך שיש משחק שהוא קצת לא הוגן בעולם, של צד אחד שנמצא עם כללי אתיקה ולחימה שהתקבעו בזמנים של שלום, וצד שני שלא הולך לפי הכללים. עכשיו, מצד אחד אני לא רוצה להידמות להם, ומצד שני יש לי מחויבות גם מוסרית להגנה על החיילים שלי, שבסך הכל נשלחים למשימת הגנה על האזרחים שלהם. ובתוך ההקשר הזה אני חייב לומר לך שאין לי ספק שצריך להיות דיון מחדש, ניסוח מחדש שלוקח בחשבון את העדויות האלה, ונותן איזשהם כללי אתיקה חדשים שלוקחים בחשבון את האכזריות של הצד השני, ומביאים כן מעט יותר, פחות כבילת ידיים של חיילי צהל, חד משמעי, צריך לומר את זה.
טוב, אז אתם, אם אנחנו מסכמים, אז באמת, זו השעה, השעה שבה אין כרגע פעילות מבצעית בסדר גודל כזה, לשבת ולשקול מחדש את כל הנושא הזה של האתיקה, לא לחכות לרגעים שזה מתחיל להיות קצת מאוחר מדי.
בהחלט, צריך לבוא לדיון עם שאלות נוקבות ולא עם מסקנות חותכות, כמו שאנחנו הרבה פעמים עושים בדיון הציבורי שלנו, אני מסכים לחלוטין, זה צריך להיות דיון דווקא כשהוא לא תחת אש, שלוקח בחשבון השתי האיזונים האלה, ערכי צהל, ומצד שני עוד ערך חשוב של צהל, והוא הגנה על החיילים שלו גם, שמתמודדים בסיטואציות מאוד מאוד לא פשוטות. אנחנו בסך הכל רוצים להיות הקול של החיילים, לא רוצים להתנגח בצבא, רוצים לעזור לצבא.
מתן דנסקר, פעיל לארגון האמת שלי, תודה רבה לך על הדברים. יום טוב.
תודה לך, להתראות.
שלום. מאות אזרחים, בהם כ-150 פרופסורים, כ-50 רבנים מובילים, חתמו על עצומה שהוגשה לנשיא המדינה, ליושב ראש הכנסת, לראש הממשלה, והקריאה שבה היא לבלום את ההתעמרות של המשטר הסיני במתרגלי פאלון גונג. אנחנו מכירים את ההתעמרות הזאת שרבים ברחבי העולם מגדירים אותם כפשעים נגד האנושות. איתם נמצא על קו הטלפון אחד ממובילי ההחתמה, פרופסור יעקב לביא, שלום לך.
שלום וברכה.
אציין מנהל מחלקת השתלות לב בבית החולים שיבא, וגם נציג ישראל בארגון הבינלאומי, רופאים נגד נטילת איברים בכפייה. בעצם מה אומרת העצומה הזו שלכם שלא אמרו כל הפניות הקודמות?
העצומה הזאת קוראת לכל המובילים, המנהיגים בישראל, הן לראש הממשלה, הן לנשיא המדינה, ובעצם באמצעותם לכל העם בישראל, לפתוח את העיניים לעומת מה שמתרחש כיום בסין, שהוא לא פחות, כפי שאמרת, פשע כנגד האנושות. עכשיו, זה לא משהו שרק אנחנו אומרים. בחודש האחרון סיכם והוציא פסק דין טריבונל עממי שבמשך שנה שלמה חקר את המתרחש בנושא הזה בסין, וקרא בצורה וקבע בצורה חד משמעית שמזה 20 שנה מתרחש בסין פשע כנגד האנושות, ולפיו מאות אלפי אסירי מצפון מקרב אנשי הפלונגונג, ובאחרונה גם מקרב האויגורים, ויתכן גם מקרב הטיבטים והנוצרים החופשיים, נכלאים ומוצאים להורג לפי הזמנה, וזאת בחסות המשטר הסיני, וכל זאת לצורך נטילת עבריהם ומחירתם לכל המרבה במחיר לתיירי השתלות שנקבצים לסין מכל רחבי העולם. זהו הליך נפשע בסדר גודל שהאנושות לא הכירה, לפחות לא במאה השנים האחרונות, שבו נוטלים חלק רבים רבים בסין, החל מאנשי המשפט ועבור כמובן דרך בתי החולים ורופאים, תעשייה שלמה שמגלגלת מיליארדי דולרים, ובמהלכה מוצאים כאמור להורג אנשים חפים מפשע. אנחנו קוראים כאמור למנהיגי ישראל לפתוח את העיניים, ובמגעים הרבים שהם מקיימים בסין במונחים כלכליים כאלה ואחרים, להיות מודעים לזה ולחדול, ולקרוא לשלטונות הסינים לחדול לחלוטין ממעשה נפשע זה.
יש להם אומץ לעשות את זה? זאת אומרת, הקריאה הזאת היא מהדהדת, היא הגיעה כבר לכנסת, היא נשמעה בוועדות הכנסת, אבל נדמה שברגע שבו שר חוץ, ראש ממשלה, נשיא, עומד בפני מקבילו הסיני, המעצמה העצומה שכבר מאיימת על הכלכלה האמריקאית, איכשהו קצת נבהלים מלומר דברים כאלה, או להזכיר שמישהו מהסביבה שלהם יזכיר את הדברים האלה.
לצערי אתה במידה רבה צודק, אבל אני סבור, וזאת בעצם מטרת העצומה הזאת, שדווקא אנחנו, אנשי העם היהודי, שחווינו את מה שחווינו במאה שעברה, ניסיון השמדה שיטתי של בני עמנו, אנחנו אמורים להיות הראשונים ומובילי הדרך בעולם, שאסור לנו, פשוט אסור לנו לעצום עיניים ולהיכנע לעוצמה הכלכלית הסינית, ולומר שבגללה אנחנו עוצמים את עינינו ומתעלמים מהעובדות שהן ברורות לחלוטין. ראה, הדברים היו הרבה יותר מסובכים לפני 15 ו-20 שנה, כשהתחלנו את המאבקים האלה, שכן אז השלטונות הסינים הכחישו את הנושא מכל וכל. לימים, בעקבות לחץ הולך וגובר מכל העולם, השלטונות הסינים הודו באופן חלקי בכך שמקור האיברים העיקרי להשתלה בארצם הוא אכן מנידונים למוות, אבל הם טענו שהמקור הוא מאסירים פורמליים שנידונו למוות, והם הכחישו וממשיכים להכחיש עד עצם היום הזה את העובדה שהמקור העיקרי לאיברים בסין הם בעצם מאותם אסירים מצפון. אסור לנו, ואנחנו לא יכולים דווקא כיהודים לעצום עיניים, ולכן בדיוק אנחנו, כפי שאמרת, אנשי אקדמיה, רפואה, רבנים ואנשי תרבות בישראל, קוראים למנהיגים שלנו, למרות העוצמה הכלכלית של סין, לזעוק את הזעקה של אותם אלה שלא יכולים לזעוק את זעקתם.
הם עוברים גם עינויים, נכון? זה לא רק עניין של קציר האיברים.
לפי עדויות רבות של מתרגלי פלונגונג שהצליחו בדרך לא דרך לברוח מסין למערב והעידו בפורומים בינלאומיים שונים, החל בסנאט האמריקאי, עבור באירופה ולאחרונה גם כפי שאמרתי לך בטריבונל העממי בלונדון, אותם אומללים עוברים סדרה עצומה של עינויים בלתי אנושיים. שלא לדבר על זה שהם עוברים דגימות דם לעתים תכופות, וכל זאת כדי לוודא את התאמתם לתרומת אבריהם, או תרומת או מחירת אבריהם, אני צריך לומר, לאותם את תיירי השתלות. כך שאנחנו מדברים גם על עינויי גוף, גם על עינויי נפש, ובשורה התחתונה בסוף רצח. רצח בחסות המשטר באמצעות רופאים, כאשר המטרה של אותו רצח הוא התעשרות של אותו כל הגורמים העוסקים בהשתלות איברים בסין.
ציינו בתחילת הדברים שאתה גם נציג ישראל בארגון הבינלאומי רופאים נגד נטילת איברים בכפייה, שזה ארגון שמתאר לעצמי שמי שלא מצוי בשטח הספציפי הזה לא מכיר אותו. מה זה הארגון הזה? מה אתם עושים?
המדובר בקבוצה גדולה של רופאים מכל רחבי העולם, באמת החל מארצות הברית, עבור דרך אירופה, בישראל, וכלה וגמור גם באוסטרליה, שבמשך למעלה מכבר כמעט 15 שנים, אנחנו מעלים על נס בכל פורום בינלאומי אפשרי את הנושא הזה של נטילת איברים בכפייה, שהמקום העיקרי שכרגע בא לידי ביטוי הוא אכן בסין, וכאמור במצב שבו כשהתחלנו את פעילותנו איש לא שאל לקולות שלנו, הגענו סוף סוף למצב שבו סין כאמור משנת 2014 הודיע שלכאורה מהחל בראשון בינואר 2015 היא תחדל משימוש בעברי אסירים פורמליים שנידונו למוות. אנחנו ממשיכים ומוכיחים באמצעות פרסומים ובאמצעות גיוס אנשי ממשל בכל העולם שלמרות אותם הצהרות הדברים האלה ממשיכים בסין עד עצם היום הזה. כך אנחנו מנסים לפחות לתרום את חלקנו כרופאים שעוסקים בתחום הזה.
לסיומם של דברים, מה היית מצפה שמישהו מאלה שמקבלים את המסמך הזה שלכם, את העצומה עם 500 החתומים, אנחנו מדברים, כמו שאמרת, שר חוץ וראש ממשלה ויושב ראש כנסת ונשיא, מה היית מצפה מהם שיעשה מחר בבוקר, בעוד שבוע?
המינימום שאנחנו מצפים מכל המנהיגים הללו, שבכל מגע קרוב עם אנשי סין, יהיה זה החל מנשיא סין ועבור דרך כל אנשי הממשל וכמובן עם אנשי עסקים, שהנושא הזה, המודעות שלנו כאן בישראל לפשעים שמתרחשים בסין יועלה על השולחן ותתפלל, למרות שאנחנו חושבים שהסינים אדישים הם לחלוטין לא. אנחנו יודעים מדיעות ברורות שלחץ בינלאומי וביקורת פומבית שניתחת כלפי שלטונות סין עושים את שלהם. הדבר האחרון שהסינים אוהבים זה להיות מוקעים בפורומים בינלאומיים. אנחנו לחוט במקביל לזה קוראים לכל אנשי האקדמיה, הן ברפואה והן באקדמיה בכלל, לשקול מחדש את כל כישריהם האקדמיים כאלה ואחרים עם סין, ועל ידי כך להביע את שעת הנפש שלנו מן הפשע כנגד האנושות שממשיך להתרחש שם.
ולא לחשוש מהענישה גם כלכלית, גם אקדמית, תרבותית או כל דבר אחר?
אני חושב שכשמדובר על כף המאזניים מונח פשע כנגד האנושות, שום ענישה תהא זה חמורה כלכלית ככל שתהא לא שוות ערך לעומת ה... סיכוי שבלו קיים לעצור את אותם פשע. תחשוב מה היה קורה אם זה היו, אם אלו היו התגובות שהיו אנשים מקבלים כשניסו להעלות את שואת העם היהודי לפני, בשל הימה הקודמת.
פרופסור יעקב לוי, מנהל מחלקת השתלות לב, בית החולים שיבה, וכמו שאמרנו, נציג ישראל בארגון הבינלאומי רופאים נגד נטילת איברים בכפייה. אני מאוד מודה לך על הדברים. יום טוב.
תודה רבה.
שלום. היום הוא יום כף בתמוז, יום פטירתו של בנימין זאב הרצל, נפטר לפני כ-115 שנה, לא כאלה במדויק, 115 שנים. אנחנו רוצים לדבר על דמותו ותוך התמקדות ביחסם של גדולי ישראל אליו, יחס מורכב ונדמה שתלוי מאיזה אסכולה מגיע מתייחס, היו כלפיו לא מעט התנגדויות, אבל היו גם התייחסויות עד כדי משיח בן יוסף. אנחנו רוצים לדבר על הסוגיה הזאת, איתם יצא על קו הטלפון הדוקטור יוסף שרביט, ההיסטוריון, שלום לך.
שלום וברכה.
חקרת מספר כיוונים בהתייחסות של גדולי ישראל לבנימין זאב הרצל. לאילו תובנות הגעת?
תראה, קודם כל, מן הפשט בפרדס המורכב הזה. קודם כל הפשט הוא שזו דמות היסטורית שראויה לכל הוקרה. משום שבשנת 1900, בשנת, ביותו בין 36, החל בנימין זאב הרצל להתייחס אל הבעיה היהודית, כנראה שהאירוע אחד המאורעות שמסבים את תשומת ליבו הוא האירוע של משפט דרייפוס, אבל כנראה שיש לכך, להתייחסות הזאת, גם שורשים. הוא אדם שהוא נצר לרב יוסף טייטצק מסלוניקי בין המאה ה-16, והוא נצר למגורשי ספרד, והוא אדם ש היה בקהילה שבה הוקירו את הרב יהודה חי אלקלעי ממבשרי הציונות, והאדם הזה מתעורר ב-1894 בפעילות רבת שנים, אבל מעט, מעוטת שנים. זאת אומרת, הוא התחיל ב-1894 והוא נפטר ב-1904, זאת אומרת שהוא בסך הכל פעל שמונה שנים למען כלל ישראל. הוא נפטר בגיל 44. האדם הזה מסר את נפשו על תקומת ישראל. הוא האמין וסבר שיש להביא את העניין הזה של הקמת ממלכתיות יהודית בארץ ישראל מחדש לקדמת הבמה הפוליטית. והוא היה צריך לשוחח עם שועי עולם, עם גדולי עולם, ולומר להם שהגיע העת להקים את מדינת ישראל שחרבה לפני כ-2000 שנה. זו הובנה שנובעת מכך שהוא היה דוקטור למשפטים, הוא היה אדם מאוד מעורה בפוליטיקה העולמית, הוא היה אדם מבין עניין אחד או שניים בנושא של דעת הקהל, הוא היה עיתונאי, ולכן הוא ידע בדיוק כיצד דעת קהל מתנהלת, ורק על זה עלינו כל אדם מישראל צריך לדעת, להוקיר ולהכיר טובה לאדם שעשה כספו, את עונו, ואפילו לא עסק בתפקיד שלו כהורה למשפחתו, כי הוא היה מאוד מאוד עסוק, כל הזמן התרוצץ בכל העולם. רק על זה יש להוקיר טובה ולהגיד לו תודה. כאשר אנחנו פותחים בנקודת מוצא זו, אנחנו יכולים להמשיך הלאה ולהבין שכנראה שתפקידו של הרצל הוא תפקיד שהיה כתפקיד של משה רבנו במצרים העתיקה. אדם שנולד על תרבות העולמית ותרבות הגדולה של אותם ימים, והוא גדל בבית פרעו, והוא למד מדעי המדינה, והוא התערה בכל הכוחות הפוליטיים העולמיים של אותם ימים. כך הרצל, הוא גודל באירופה, וזאת האירופה שהיא המעצמה הגדולה באותם ימים של המאה ה-19, והוא מוצא לנכון שיש לפנות אל אותם פוליטיקאים, פיסרים, אפיפיורים של אותם ימים, כדי להבהיר את חשיבותה של הקמת ממלכתיות יהודית מחדש. ולא במקרה כאשר הוא ייפטר מן העולם בקף תמוז 1904, חודש וחצי קודם לכן, כחודשיים קודם לכן, עלה ארצה הרב קוק בקף ביער 1904, והוא התבקש לשאת הספד לכבוד הרצל. הוא היה כנראה יודע על הרוחות הנושבות כאן ביישוב היהודי, ולכן הוא נזהר בדבריו, אבל הוא מנצל את הבמה כדי ללמד פרק בנושא של משיח בן יוסף ומשיח בן דוד. ולפי הבנתי, הרב קוק מחזיר עטרה ליושנה. מדוע? למה אני מתכוון? אני מתכוון לומר שהרב קוק הולך ללמד במיוחד את בני הפזורה האשכנזית, שקצת שכחו מן הרעיון הזה של משיח בן יוסף. הגאון וילנה אומנם כ-150 שנה קודם לכן עוסק בזה ומדבר על זה, אבל גם הגר"א וגם הרב קוק, הגאון מווילנה והרב קוק, הם יוצאים מן הכלל, הבאים ללמד על הכלל, כי למעשה בפזורה האשכנזית שכחו או פחות עסקו ברעיון המשיחי הנורמטיבי שמתחיל בכינון הקומה הראשונה של גאולת ישראל, זאת אומרת של שיבת ציון, והקומה הזאת נקראת משיח בן יוסף. ולעומת זאת בפזורה הספרדית הרעיון הזה היה רעיון יסודי, היה רעיון יסודי שהתפללו עליו כל יום שלוש פעמים בתפילה העמידה, תפילת 18, בתפילת בניין ירושלים, היו מתפללים בכל הסידורים של הפזורה הספרדית, שלא ירצח, לא יהרג משיח בן יוסף על ידי ארמלוס הרשע. וכאשר הרב יהודה לאון אשכנזי הניתו מנתח את המספד של הרב קוק, המספד בירושלים, הוא נכתב ספר שבעצם הוא שכתוב של שיעוריו של מניטו על אודות המספד הזה, אז הוא מצטט את הרב חיים שבילי שאומר שבני העדה הספרדית שהיו מקפידים להתפלל שלא יהרג משיח בן יוסף על ידי ארמלוס הרשע, התפילה הזאת התקבלה. מדוע? משום שב-1942 רומל, הוא ארמלוס הרשע, לא הצליח להשתלט, לכבוש את ארץ ישראל, והוא הובס בקרב אל אלבין. אז המקובל הירושלמי הרב חיים שבילי אומר שאכן היישוב היהודי בארץ ישראל במאה ה-19 וה-20 עד להקמת המדינה הוא בעידן של משיח בן יוסף. ולכן אני עכשיו פושט את הקצוות. רב קוק בעצם שוב מלמד את הדור שלו שקודם למשיח בן דוד מתחיל עידן של משיח בן יוסף. אולי לכך, ובשם יוסף זה ציון, יוסף גמטריה ציון, וזה לא במקרה שהציונות קודמת לירושלים, כמו שהפסוק אומר, על הר גבוה, אני לך מבשרת ציון, הרימי בכוח, כולך מבשרת ירושלים. כלומר, יש את העידן של מבשרת ציון, שזאת הציונות, שזה משיח מיוסף, ואז הרימי בכוח, אולי בכפחת ביער, הכתוב מתכוון, ירושלים, מבשרת ירושלים. זאת אומרת, שלמעשה, הקומיות היא מבוססת על שתי קומות, הקומה הראשונה משיח בן יוסף, והקומה השנייה משיח בן דוד. ולכך התכוון גם הרב מניטו, וגם הרב קוק, וגם הרב חיים שבילי, ורבנים לדורותיהם, כשהתייחסו לשיבת ציון ולממלכתיות יהודית מתחדשת. וזאת לכן לערוך אזכרה מסודרת לכבוד בנימין זאב הרצל, זה לערוך דמיסטיפיקציה ברעיון המשיחי הנורמטיבי, כי הרעיון המשיחי ביתודו זה לשוב לפוליטיקה האדמית. הרעיון המשיחי היסודי הוא להקים ממלכתיות מתחדשת כאן בארץ ישראל. וכמובן שלכך יש קרים תרבותיים, כלכליים, צבאיים ודתיים. ועם כל זה עלינו היום להתמודד עם כל האתגרים הללו. ואסור לנו לשכוח בפרספקטיבה ההיסטורית הזאת שאני מציג ומציע, אסור לנו לשכוח את דמותו של בנימין זאב הרצל, שהוא ללא ספק היה שליח ההשגחה העליונה, שנרתם והתעורר לשיבת כלל ישראל כאן בארץ, ואני מאוד שמח על כך שבשנים האחרונות מתעורר הרצון לכבד ולהוקיר את מפעלו שבנימין זאב הרצל, וזאת גם ההזדמנות להבין יותר את הדור שלנו, את התקופה שאנחנו נמצאים בה.
ובכל זאת, דוקטור שביט, נתת כאן ככה היבט שנע בין המיסטיקה למעשיות, בין החזון שהיה ככה כמוס במשך כל השנים ועד לפריצתו בדורות האחרונים. ובכל זאת אני חייב לשאול אותך, כי הרבה מאוד, אם אנחנו מתייחסים ליחסם של גדולי ישראל ואנשים שמחזיקים במורשת ישראל בתור מה שמנחה אותם, ביחסם של אלה להרצל, אי אפשר להתעלם מהביקורת על כמה וכמה מהמעשים שלו. ואנחנו מדברים כמובן גם על הרעיון ההתנצרות שאומרים שהוא אמנם היה בצעירותו, אבל הוא בכל זאת ראה בו איזושהי אלטרנטיבה לפתרון לבעיית היהודים. היחס לרבנים ככאלה שצריך לסגור אותם במקומות שלהם, כמו את הקצינים במחנות שלהם, זאת אומרת לעשות איזושהי הפרדה ברורה בין דת ומדינה. ויש כל מיני התייחסויות וציטטות שלו שמנתקות בין הציונות ליהדות, ועם זה קשה מאוד להרבה מאוד אנשים.
הרב קוק מתייחס באמת לנו, אז הוא אומר לנו בצורה מאוד אפילו שירית, שהרעיון ההרצליאני הוא לא חזות הכל, הוא ודאי חלקי, הוא ודאי מצומצם, אבל אין לזלזל. משום שלמעשה, כשמשה רבנו מתחיל את פעולתו, את העתיקה, אז גם הציבור הרחב כל כך הבינו אותו. ניתור אומר שכבד פה וכבד לשון, זה לא במובן הזה שהוא היה מגמגם, אלא פשוט הרטוריקה שלו הייתה רטוריקה מצרית אירופית, אם ירצה, והשטטל לא הבין את דבריו של משה רבנו, כן? פתאום מופיע אדם שהוא היה אמור להיות נסיך מצרים, אפילו מלך פרעו, בכבודו ועצמו, ופתאום הוא יורד אל העם, והוא מתחיל לדבר במושגים פוליטיים של שיבה לארץ ישראל וכו'. הדבר הזה לא מובן, ובאמת אני מסביר, כהיסטוריון אני כותב עכשיו ספר, ושכבר מבוסס על כמה וכמה מאמרים שמתפרסמים, שבעצם אני בו מסביר שיש להבין את השואה והתקומה לאור השורשים המאוד מאוד עמוקים של שני התהליכים הללו. והרב בנימין זאב הרצל, כשהוא מתחיל לדבר במושגים הללו, אז הוא פוגש יהודים רבים שנרתמים ושפונים ודבקים בו וכן הלאה, אבל הרבה, הוא פוגש גם הרבה אנשים שחולקים עליו, ואין ספק שהסיבה היא סיבה שצריכה להילמד בתולדות ישראל באירופה ובמזרח אירופה. צריך פשוט להבין שנוצרה סיטואציה לפיה נרתעו מכל רעיון משיחי ורעיון שכזה. הדבר הזה נובע מכך שהיה משבר מאוד גדול במאה ה-17, הוא המשבר השבתאי. יש גם הסברים נוספים, אני מונה ארבעה הסברים לרתיעה הזאת מפני רעיון הרצליאני שכזה. הרעיון, הסיבה הראשונה זה המשבר השבתאי, הסיבה השנייה הזאת התעצמותה של הזהות היהודית באירופה, בארצות הנצרות, בשונה מהזהות היהודית בארצות האסלאם. הגורם השלישי זה היחס למשיח בן יוסף ומשיח בן דוד, כפי שהסברתי קצת. והדבר הרביעי זה היחס לגימל השבועות במסכת כתובות, לפי דברי רבי זרע. ארבעת הגורמים הללו מביאים את הבזורה האשכנזית בחלקה להירתה, במיוחד ביסודות הדתיים והחרדיים, להירתה מדמותו של הרצל.
בכל זאת גם הרצל שהוא עצמו, גם ההתבטאויות של הרצל עצמו, סייעו לרתיעה הזאת.
אני רק רוצה לומר שהעניין הזה של ההתנצרות זה אחד מדברי הדברים היותר חמורים שחוברים עליהם גורמים חרדים שמבקשים לפגוע בדמותו או לגדף את דמותו של הרצל. הרצל כתב את זה בינו לבין עצמו, זה היה ביומן שלו, והוא חוזר בתשובה מן הרעיון הזה. אז מה שעושים הגורמים הללו, בסרטים ובספרים, שהם טוענים שזאת הייתה משאת נפשו לנצר את עם ישראל, פשוט אין שקר גדול מזה, ויותר מכך, גם הלכתית אסור להזהיר אבנותם של אדם שחזר בתשובה. הוא חזר בתשובה מן הרעיון הזה, והראיה, הוא מבקש להשיב את עם ישראל בכללותו לארץ ישראל. עכשיו, אפשר לחלוק על האוטופיות של הרצל, אפשר להבין שהוא אחז בחלקי הרעיון הציוני השלם, כן? אני מצטער שלא הכנתי את עצמי לצטט את הרב קוק כפי שהוא מדבר שם, בעצם על היון הציוני השלם, באחד מן האיגרות שלו הוא אומר שהרצל הוא בוודאי לא חזות הכל, והוא בעצם רק שיטו של תהליך שמשמעותו הוא שיבת ציון, ועל כל המשמעויות העמוקות שלו, ובוודאי הוא בוודאי על המשמעות האוניברסלית שלו.
בכל מקרה, חשוב את הנושא הזה של ההתנצרות, אתה אומר, זה רק עניין שהוא כתב בינו לבין עצמו, ואנחנו יודעים שהוא כתב את זה גם באיזשהו מכתב למישהו שהוא כתב, הוא תיאר לו איך הוא היה רוצה לפתור את הבעיה, גם באיזשהו טקס של המרת דת, ואחר כך התבוללות, שבעצם אתם מוסס
אותה. זה דבר שהוא לגמרי חוזר בו ממנו, זה היה הרבה לפני, ב-1893, אם אני לא צריך, וזה היה, זה קדם להתעוררות שלו ב-94 עם משפט רייפוס, ואז הקמת הקונגרס הציוני ב-1897. והוא בהחלט חוזר מכל הרעיונות הללו. דרך אגב, אנחנו צריכים תמיד להיות קשובים להתרחשויות ההיסטוריות ברקע. אתה יודע כמה אלפים מיהודי אירופה נצרו באותו דור, בדור הזה? זאת אומרת שלעבון ליבנו, ההתבוללות הייתה בשיאה. ההתבוללות והאמנציפציה היו שני הצדדים של אותו מטבע. ולכן, אף מאוד אנשים יכלו להיות קשובים לרעיון שלו. המזל הגדול שהיה אדם מאוד דומה לו, שחי בווינה ואחר כך הוא הגיע לפריז, והוא מתעורר, אני מתכוון למקס נורוש, עתיד להפוך לסגנו של הרצל, ומקס נורדו היה נסלג, וכאשר הרצל נפטר, הוא התבקש להיות נשיא ההסתדרות הציונית, הוא אמר שהוא לא יכול, כי הוא נשוי לאישה נוכריה, והוא אומר שזה דבר שאיננו ראוי. אותו מקס נורדו, ב-1897, הוא נרתם לרעיון הציוני, הוא נרתם ללהט של הרצל, והוא היה מפורסם מהרצל, הוא היה מגדולי הסופרים באותו דור, הוא כתב ספר על ההתנבנות של אירופה ועל השקרים המסכנים של אירופה, והספרים שלו יצאו במחדורות רבות, הוא היה אדם מאוד פובליציסט, מאוד מפורסם, והוא מבין שהוא טעה בגדול. דרך אגב, יש סיפור שפרופסור יהודה שלום, פרופסור שלום יהודה, סיפור שהוא כותב בספרו הרב עבר, שבו הוא מספר על רעיון שהוא מקיים עם מקס נורדו, ומקס נורדו אומר שהוא התעורר לרעיון הציוני בעקבות ילד שבא לבקר אותו בביקור רפואי, וילד היה עם דמות חרדית בפריז, ואמר לו, מה למדת היום? אז הוא אומר לו, אני למדתי על רחל אמנו, שמבקר את בניה, הוא למד את המדרש שבו יעקב יוסף יקבור אותו במערת המכפלה, ואז אביו, מדוע לא קברת את אמא רחל במערת המכפלה? אתה רוצה שאני אקבור אותך במערת? למה לא קברת את רחל? אז הוא אומר, אלא בבית לחם אפרתה. אז הוא אמר, אני לא במקרה קברתי אותה שם, משום שהיא על אם הדרך, והיא מבכה את בניה, ושם תנים לגבולם. מספר מקס נורדו שהוא מאוד התעורר לתפות הספר, והוא הופך להיות המספר שני להרצל. הוא דומה מאוד בדפוסים התרבותיים שלו להרצל באירופה המתבוללת והאמנציפטורית. הוא מתעורר והוא מתעורר מחלום רע, משום שהוא חשב שיש להשתלב בתרבות האירופית, ולא כן. צריך
אנחנו ככה שיחתנו גם מתמשכת, וגם ככה הקו ככה הופך להיות ככה משום מה קצת יותר משובש ב-2-3 דקות האחרונות. אז ככה נדמה לי שככה לפחות את הפינה של הרצל מעבר לדמויות שמסביב אנחנו ככה דיברנו בה, ונדמה לי שהתזה ברורה. בכל מקרה, אתה אומר, הוקרה זו חובה של כל אחד מאיתנו היום לדמות הזאת. אני מאוד מודה לך על הדברים.
עלינו להוקיר לכל מי שפעל לתקומת ישראל, בוודאי ובוודאי לכבוד בנימין זאב הרצל.
תודה רבה, כל טוב.
תודה רבה.
שלום, שלום. עד כאן יומן לפי שעה, תודה לאורחי היומן הזה, לראש ישיבות בני עקיבא הרב חיים דרוקמן, לפרופסור צחי בירק, לפרופסור יעקב לוי, למתן דנסקר, לדוקטור יוסף שרבי, לכם על ההזנה, סובחה לימים טובים, שורות טובות, להשתמע.